המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, דוברת ומנהלת תקשורת.
נמצא איתנו היום תעל במיל אבי בניהו, איש תקשורת, עיתונאי, פרשן ויועץ לניהול משברים. הוא ידבר איתנו על האסטרטגיה שמאחורי ניהול התקשורת בתקופות ביטחוניות וציבוריות מורכבות במדינת ישראל, שזה פחות או יותר תמיד. לבניהו קריירה משמעותית בעולמות היועץ התקשורתי, ובכלל בעולמות התקשורת, אבל אני אנסה להציג בקצרה, אני בטוחה שהוא יתקן אותי אם אני אעשה טעות. הוא התחיל את הקריירה שלו ככתב במעריב, ובהמשך שימש כפרשן צבאי בעיתון על המשמר. בשנת 92 הוא הצטרף לדובר צה"ל, ובהמשך מונה ליועץ התקשורת של שרי הביטחון, יצחק רבין, שמעון פרס ויצחק מרדכי. בהמשך פיקד על גלי צה"ל, מונה לדובר צה"ל בדרגת תעל, וכיום הוא מייסד ובעלים של בניהו ייעוץ ואסטרטגיה. במסגרת המשרד הוא מלווה ארגונים ומנהלים בניהול משברים, ומשמש פרשן בטלוויזיה ובעל טור במעריב. היי אבי.
אהלן.
אתה מגיע אלינו מערוץ 12.
כרגע.
נכון, מתוכנית הבוקר.
נכון.
כשמסתכלים על הקריירה שלך, נדמה שאתה ישבת פחות או יותר בכל כיסא אפשרי בעולמות התקשורת, ועצם זה שאתה מגיע אלינו עכשיו מערוץ 12 רק מנחיח את זה. מה אתה חושב שהשתנה הכי הרבה באופן שבו מנהלים את התקשורת בישראל?
אין כל ספק שהטכנולוגיה היא השינוי הדרמטי שמציב אתגרים עצומים למדינות, לצבאות, לארגונים, לחברות. אני מתכוון בעיקר לרשתות החברתיות. אם את רוצה עוד יותר להעמיק, זה לבוטים ולכל ה... תחיל מהתחלה. אין כל ספק שהטכנולוגיה היא המחולל השינוי הדרמטי ביותר, שמציב אתגר היום למדינות וראשי מדינות, לצבאות ולמפקדי צבאות, לארגונים, ראשי חברות, ולציבור באופן כללי. ההבחנה בין ניוז לבין פייק ניוז, הכמות האדירה של האוטוסטרדה של המידע, שזורמת, שמחייבת את העין ואת האוזן, לדעת איך לצרוך תקשורת. ואם אני מעמיק עוד יותר, אז זה לכיוון הבוטים, שמתחזים לאנשים ורוצים גם זכויות הצבעה בקלפי עוד מעט, וכל מיני דברים כאלה, זה אתגר עצום, זה מחולל שינוי דרמטי, שמחייב כל ארגון לקיר, להיות מודע, ללמוד ולהתארגן בהתאם, ומחייב כל אזרח ואזרחית במדינה לסגל לעצמו פילטרים, לאמץ פילטרים כדי לדעת איך לצרוך את המידע, וזאת משימה דרמטית.
תגיד, זה שינוי טקטי? או שזה ממש מחייב...
זה שינוי אסטרטגי לחלוטין.
איך זה משנה לך את שיטת העבודה, את האופן שבו אתה בוחן דברים?
תראי, המשבר שבעבר שארגון נקלע למשבר גדול, אני ליוויתי שנים את תנובה, את קוקה קולה, ארגונים גדולים שיש שם משברים בתחום הבריאות, בתחום אלף ואחד דברים, את היית מסתכלת על מעריב, ידיעות, ערוץ 2, ערוץ 10, 11, וזהו. היום ההתייחסות המיידית שלך היא לרשתות החברתיות. כמה זה רץ בטוויטר, וכמה זה רץ באינסטגרם, ובטיק טוק, ובפייסבוק, וכן הלאה וכן הלאה. זה מתחיל מהדבר הפשוט ביותר. את הולכת להתארח במלון. בארוחת בוקר את רואה איזה ג'וק שחולף שם על הקצה. בעבר היית הולכת להתלונן, והיום את מצלמת את הג'וק, כותבת מלון ג'וזף אילת 2026, ואת הולכת לבריכה, באותו רגע החופשות נפסקו, ואם את מתייגת כמה כלי תקשורת, אז באותו רגע המלון ומנהל הרשת,
אפילו לא צריך כלי תקשורת.
והדוברת, רק לא צריך תקשורת, את מתייגת, הצינור, רוצים יעלו, לא רוצים לא יעלו, וכן הלאה וכן הלאה, בכל תחום את מפליגה, באתי עכשיו, היה איזו תלונה על חברת ספנות, את מצלמת משהו מעלה לרשתות והולכת לנפוש באותו רגע בטילים החופשות.
מה אתה היית מציע לאותו מלון לעשות באותו רגע שזה עולה בפייסבוק?
קודם כל ללמד את המנהלים וגם את העובדים על המציאות התקשורתית שבה אנחנו חיים, על החובה לדעת לזהות מהו אירוע, מהו עוד אירוע ומהו משבר. זה צריך להיות ברמה של למדת, דיברנו על מלון, אז יש את המנהל חדר אוכל, ויש את המשמרת, ויש את המנהל מזון משקות, ויש גם את העובד למטה. אם העובד למטה רואה דבר כזה, הוא צריך לדעת לדווח לא מספיק לרסס את הג'וק ולאסוף אותו, אלא לדווח למעלה שיכול להיות שמישהו צילם את זה וצריך להאריך לאפשרות כזאת. אני בהרבה מאוד חברות וארגונים שאני עובד איתם, משתתף בימי עיון, למשל, אני מלווה בית אבות סיעודי גדול, רשת גדולה או רשת חינוך גדולה, אתה חייב ללמד את המנהלים ואת סגני המנהלים ואת מנהלי השכבות ואת מנהלי המחלקות, לדעת לזהות מהו משבר, ויש סימנים למה הוא משבר, ולדעת לזרוק אותו למעלה, ששם יודעים יותר טוב ממך.
אז העובד עדכן את מנהל המלון, סבבה.
להגיע למנהל המלון. מנהל המלון כבר יש לו יועץ משפטי ודובר ויועץ אסטרטגי ויועץ משברי. כל מיני דברים כאלה, הוא כבר יודע מה לעשות עם זה.
מה עושים עם זה?
יש חברות, אז יש חברות, למשל, עבדתי בחברת מזון ענקית, שהיה להם, ביקשתי לראות את הנוהל משברים. אמר לי, המשבר אצלנו, דווח לרוני, למנכ"ל, הוא כבר יודע מה לעשות. זה הנוהל הכי פשוט. אבל בסוף, אם תשאלי אותי, אני עם כניסתי לתפקיד פיתחתי לי איזה תורה על רגל אחת, של תורת טיפול במשבר בחברות וארגונים, ואת צריכה להתאים את זה כל פעם לזה. אני קורא לזה 5 על 5. יש לך בערך 5 דקות להבין שאתה לא בעוד אירוע, אלא אתה במשבר. מהו משבר? משבר זה עניין שלא ייגמר היום, שיצא החוצה מחוץ לגבולות המפעל, שיכול להשפיע על המנייה, יכול להשפיע על הדירקטוריון, יכול להשפיע על הצרכנים. 5 דקות יש לך לזהות שאתה במשבר. יש לך, אתה צריך צוות של 5 אנשים, לא יותר, אפילו 4 עד 5, כי כולם רוצים לעזור, אז באים לחדר של המנכ״ל, אני רוצה לעזור, לא, המנכ״ל, מנהל המחלקה הרלוונטית, היועץ המשפטי, היועץ האסטרטגי, מנהל המשברים והדובר, זאת הקבוצה, יכול להיות גם 4, אסור שיהיו 7-8. אחרי אתה צריך 5 מסרים קצרים מאוד, כי מתחילים בדרך כלל לספר, תראי, החברה הזאת נוסדה בפה והיא משרתת בנאמנות, 1,500 מכוניות ו-7,700 עובדים.
תגיד, עוד לפני המסרים, יש אפשרות לעצור את הפוסט מלעלות?
אני לא מאמין שזה אפשרי, כי ברגע שניסית לעצור את הפוסט שהוא יעלה, הוא לא יעלה מפה, יעלה מפה, לא יעלה מפה, יעלה מפה. לפעמים דווקא טלפון תעצור, אי אפשר לעצור את הפוסט. יש אמצעים טכנולוגיים שאתה יכולה להתמודד, אבל בסוף המחירים שזה הרבה יותר גבוהים. הידיעה לא תהיה הג'וק, אלא הניסיון של החברה למנוע את הלסתיר, זה אז כבר המניה צונחת. לכן אמרתי, יש לך 5 דקות לזהות, יש לך, את צריכה 5 אנשים, עד 5 אנשים, את צריכה 5 מסרים קצרים. 1, אנחנו חברה ותיקה וגדולה, 2, אנחנו נערכים למקרה כזה, 3, אנחנו מזהים אותו ומתייחסים אליו ברצינות, וכן הלאה, 5 מסרים קצרים, בלי לספר מגילות עכשיו עצמאות, את צריכה להתייחס ל5 גורמים, קודם כל לעובדים. ברגע שאת חברה גדולה וקרה משהו, יש לך 7,000, 8,000, 10,000 עובדים. הם יודעים שקרה משהו, הם לא יודעים מה קרה. אם יוצאים החוצה, יש לך 10,000 דוברים של החברה שמסתובבים. כל אחד שואלים אותו, תגיד, מה קרה אצלכם? אז הוא לא אומר, אני בסך הכל מגיש תה במטבח או עובד במכונת ייצור, הוא מבחינתם המנהל של החברה. אז אם הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מחרטט. או שהוא אומר, וואו, המנהיה צונחת. ולכן העובדים הופכים אותם לדוברים, מעדכנים אותם. גוף ראשון זה העובדים, 2 זה הרגולטור. 3 זה הדירקטוריון או המשקיעים. אם המנכ״ל אומר לדירקטוריון, יש משבר, אני רוצה להתקן אתכם, הוא ניצח. אם הם אומרים לו, אנחנו מבקשים ממך להופיע בפנינו בעוד שעה, זה כבר לא טוב. המתחרים, אתה צריך לפתוח חיים. איך הם מנצלים כרגע, ויש דרכים גם להתמודד עם זה, לא נרחיב. ויש לך, זה 5 קבוצות, והציבור, זה 5 קבוצות התייחסות, וזה צריך לקרות הכל מהר וכמעט במקביל. ויש לך 5 שעות להגיד לעצמך, תשיגו לי את הבית, תנו לי משהו לשתות. אני מרגיש, לא התגברתי על זה, אבל אני מרגיש שעשיתי את הדברים האחרונים, ואני עם הידיים על ההגה. אני שולט באירוע. אני חושב שאני שולט באירוע. 5 דקות, 5 מסרים, 5 אנשי צוות, 5 קבוצות התייחסות, 5 שעות להשתלט, עד 5 שעות.
זהו, נראה לי סיימנו.
כן, נכון. היה נעים מאוד, שבאתי.
סקרתי בקצרה את הקריירה שלך. כן. וקפצנו ישר לעולם העסקי.
אני חושב, אגב, שבעוד שנה, שנתיים, תאגידי הביטוח הענקיים בעולם לא יסכימו לבטח חברות וארגונים שלא יציגו פק"ל לניהול משברים. כי ברגע שיש חברה...
אני חושבת שברוב החברות הגדולות...
היום כבר כן.
זה קיים.
קיים ברמה כזאת או אחרת.
זה חלק מניהול סיכונים. יש היום כמעט בכל חברה מנהל סיכונים. נכון. זה נמצא שם.
גם בתחום של ניהול משבר, וגם בתחום של הגנה בסייבר. אלה שני תחומים שבלעדיהם חברות הביטוח לא תעשה קלירנס ולא תבטח.
אבי, אבל לא התחלת בעולם העסקי. בוא נתחיל רגע...
אני קיבוצניק.
מה התחלת? עדיין קיבוצניק.
חבר קיבוץ, כן.
איפה התחלת?
לא רואה, לפי הסנדלים. אני נולדתי ביד אליהו, בן למשפחת פועלים, אבא פועל בסולל בונה, אמא עקרת בית, אבא שלי היה תפסן ונפל מהפיגומים בבניין בתל אביב, היה 1.5 שנתיים בבית חולים. עם גוף מלא פלטינות, ואחרי זה עבר לסלול כבישים.
אבא שלי היה נהג מסעיד בסולל בונה.
כן. כן, אנשים שבנו את המדינה הזאת. הייתי חניך בתנועת השומר הצעיר, במקרה. יכלתי להיות בצופים או בנוער עובד. ואיכשהו מאוד אהבתי את המחנות עבודה בקיבוץ, וביהודה א' כבר נמאס לי ללמוד מסגרות בבית ספר שבח, הייתה אז הסללה. הסלילו אותי ללמוד מסגרות מדרום תל אביב, והלכתי לקיבוץ, לאבות חביבה, אני חבר שם עד היום, ואיכשהו בדרך, אחרי הצבא, אחרי השירות הצבאי שלי שהיה במודיעין חיל אוויר, חזרתי לעבוד בקיבוץ, ואחרי שנה בדרך כלל נוסעים לחול. אז היה טיול רכבות באירופה. היה מודה. ואני הלכתי להיות חבר בהנהגה הראשית של השומר הצעיר, הייתי ראש קן כפר סבא, באזור השרון, והרבה שואלים אותי, תגיד, איך הגעת לתקשורת? אז הנה הזדמנות לספר. הייתה לנו מועצת בוגרים בתנועה, מועצת בוגרים זה אוספים את כל היהודה לפיות בטניקים, לשישי שבת, ושם דנים בחוגים ובקבוצות ובמליאה בנושאים ברומו של עולם. ארצות הברית, ברית המועצות, הקיבוץ והחברה, תפקיד הנוער וזה. והיה בחור בשם ניר שהטילו עליו לארגן את המועצה הזאת. בבן גילי, אסף את ה-20 חבר'ה הבוגרים, כמוני, גברים ונשים, נערים ונערות, אז בני 22, 23, ואמר, חבר'ה, יש עוד חודש ועידה, אני מוציא פתק מהכיס, אני יש פה שמות ותפקידים, לא להתווכח איתי, כל אחד עושה משהו. אתה אחראי על האוטובוסים, את אחראית על המפקד אש, אתה על המזון, אתה על התכנים, בניהו על התקשורת, הוא על זה מתאימה לי ולתקשורת. הוא אמר,
באיזה שנה זה היה?
82.
איזה תקשורת היית אז? מה? ערוץ אחד?
הייתה, אני אגיד לך איזה תקשורת הייתה. ואז אמרתי לו, תגיד, מה לי ולתקשורת? הוא אומר, מה לו ולזה? כל אחד עושה משהו. עכשיו אני פרנק, לא בן קיבוץ כמו כולם. אני באתי מהשכונות. ואמרתי, החרות האלה רוצים לדפוק אותי, רוצים להכשיל אותי. ואני תמיד ידעתי שיש עליי איזה זכוכית מגדלת, עד היום במידה מסוימת. ולקחתי את זה ברצינות תהומית. והנה הגיעה מועצת בוגרים ב' הזאת, של כמה תלמידים מכיתה י' א' ב'. ומגיע כל ישראל, וגלי צהל, ועל המשמר, ודבר, וצלם ידיעות, ושיא השיאים למחרת בשבת, מגיע טרנזיט, יוצא ממנו עמוס קרמלי, זכרונו לברכה, עם 10 אנשי צוות של רשות השידור, תאורן, תפורן, היה פעם דבר כזה.
מה זה פעם? עד לפני עשור, עד לפני התאגיד.
עם המצלמות, ועמוס, וזה היה ערוץ הטלוויזיה היחידי במדינה. והוא הגיע ואמר, ראיתי בלוח של המשימות שיש דבר כזה, אמרתי, אני רוצה, כי הייתי בשומר הצעיר חיפה או קריאת חיים. ואז היו עושים את הכתבות, כתבות של רבע שעה למבט, אבל אי אפשר לאותו יום, זה היה למחרתיים. בכל מקרה, הופיע רבע שעה או 10 דקות של כתבה על מועצת הבוגרים, ואז באו אליי הרכז של השומר הצעיר, אמר לי, מה עכשיו אתה דובר התנועה, אתה עושה קסמים. והייתה לנו שומריה ביער החיות, והבאתי את צוות זהו זה, הוצאתי אותם מהאולפן לתוך היער. בקיצור, וככה הגעתי לעל המשמר ולעיתון של הזה וכן הלאה התקדמתי, ולבחור שהביא אותי לדבר הזה קוראים ניר, ניר זמיר, היום הוא ראש המועצה האזורית בני שמעון מקיבוץ להב. ולא שוכח לו את זה, שהתמניתי להיות ראש ענף קשר לתאות, התקשרתי, אמרתי לו, ניר, תראה מה עשית, ואחרי זה כמפקד גלי צה"ל, אמרתי לו, ניר, הכל בגללך.
תגיד, איך הגעת לצבא?
מה זה, איך הגעתי לצבא?
איך הגעת להיות דובר צה"ל, ואיך הגעת לגלי צה"ל? איך בעצם מהקיבוץ עשית?
נכון, אני הייתי במודיעין חיל האוויר, ראש גדול, הייתי שירתי בבסיס עציון, אחרי זה בחצרים, הייתי קצת בקבע, כמה חודשים השתחררתי. חזרתי לקיבוץ והפכתי להיות כתב צבאי בעל המשמר. כתב צבאי, אתה מתחכך המון עם צה"ל, עם המטה הכללי, עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, הייתי כמעט 10 שנים כתב צבאי. מאוד ביקורתי, מאוד חד, מאוד, עם המון המון סקופים, אני זוכר שהיו מצטטים אותי במעריב, בארץ, בחדשות, כל הזמן. ועשיתי את המוות לרמטכ"ל אהוד ברק ולרמטכ"ל שקדם לו, משה לוי, זכרונו לברכה, בחשיפות לא נעימות ובפרשנויות ביקורתיות. ויום אחד הגיע אליי אהוד ברק, שבאתי לראיין אותו לפסח או משהו, לא זוכר, ראיון חגיגי, מה שקראו פעם, והוא אמר לי, בני, אני רוצה שתבוא אלינו לדובר צה"ל. אמרתי לו, בסדר, תן איזה סקופ, נראה, נדבר אחרי זה. ואחרי הרעיון, הוא פנה אליי עוד פעם ודיבר איתי יחד עם דובר צה"ל אילן טל, ואמר לי, שמע, אני צריך את הידע שלך ואת הניסיון שלך ואת כושר ההתבטאות שלך ואת החדות שלך בדובר צה"ל. אני חשדתי בו, שאותו ממה שהוא רוצה אותי ראש ענף קשר,
הוא רוצה לסתום לך את הפה.
נכון, כן. אבל זה קסם לי. את יודעת למה? שתי סיבות. אחת, רציתי לדעת מה הם יודעים בצד השני, שאני ככתב צבאי לא ידעתי. סקרנות. הסתבר שלא הרבה, אגב. שתיים, אמרתי, יש עכשיו תהליכי שלום, אנחנו נוסעים לסוריה, אני רוצה לבקר את הקבר של סבא שלי, המטוס הראשון. זה היה הסיבות שעברתי לצבא. הייתי 3 שנים בתפקיד ראש ענף קשר לעיתונות, מאוד מרכזי, מאוד משפיע, אז בגלל המעמד שלי, הלכתי בלי מדים, למרות שקיבלתי דרגת סגן אלוף, הלכתי בלי מדים להצעתו של אמנון שחק, אמר לי, אם תלבש מדים של סגן אלוף, זה יפה, אבל אתה תהיה עוד סגן אלוף בתוך אלפים. ככה אתה תהיה מר תקשורת, אחד ויחיד, אין לך מתחלם, חליף והוא צדק. והייתי 2 שנים עם אהוד ברק ושנה עם אמנון שחק, והדבר המעניין שחוץ ממבצע וזעם, שהיה דין וחשבון בלבנון והחזרת הערים לגדה לפרויקט קשת צבאים, זימן לי הגורל תוך כדי התפקיד הזה ב-93 להיות דובר המשלחת הישראלית לשיחות הראשונות עם אשף בטאבה, שזה חוויית עולם, בטח לאחד כמוני. הרגשתי נושם קמפ דיוויד, 50 שנה עם ערפאת וחבר מרעב במצרים, הולכים חוזרים עם ראש המשלחת אמנון שחק, וב-94 החמיא לי מאוד של יקים רובינשטיין, שהראש המשלחת לשיחות עם ירדן ביקש מרבין, שסגן אלוף אבי בניהו, שעשה עם הפלסטינאים, יהיה דובר גם במשלחת שלו, והייתי עם הירדנים. ב-95, לאחר שעודד בן עמי סיים את תפקידו, יצחק רבין הכיר אותי גם מהשיחות שלום, גם כמובן כשהייתי כתב צבאי הרבה שנים, החליט להביא אותי להיות יועץ התקשורת שלו. התייעצתי עם הרמטכ"ל, האם להשתחרר מהצבא ולהמשיך, הרמטכ"ל שקל למנות אותי לדובר צה"ל, המשכתי, הייתי מושאל מהצבא. עשיתי תפקיד כמו מזכיר צבאי כזה, בלשכת ראש הממשלה קודם, אצל ראש הממשלה רבין, פרס, אגב, רבין הייתי זמן קצר ביותר, לצערי הרב, הוא נרצח לי מול העיניים, והייתי חדש, שלחו אותי להיות תורן, ראיתי את יגאל עמיר יורה בו, ממש, דבר נוראי. לפני כמה שנים הרציתי פה ביום הזיכרון לרבין, לסגל ולתלמידים, אני מקפיד לעשות את זה, כי משנה לשנה יש כאלה שאומרים שהשב"כ רצח אותו, שהוא בכלל לא נרצח, אלא התאבד, אני יודע מה. ורבין זימן אותי אליו.
היית שם, רגע נחזור לרצח, היית שם בתפקיד של יועץ תקשורת.
נכון.
עד כמה הדבר הזה, זה משבר, אם לרגע ננתק את הרצח. זה משבר, זה משבר תקשורתי, זה משבר לאומי, זה משבר.
אני הסתכלתי על זה באותו רגע בכמה מובנים. א', זה פעם ראשונה שאני רואה רצח בעיניים שלי. פעם שנייה, רצחו את הבוס שלי. יש לך הרגשה ששלחו אותך איכשהו לשמור עליו, למרות שאתה לא מאבטח, והבוס שלך נרצח. הדבר השלישי, מה יקרה עכשיו? אני זוכר את עצמי, לוקח את הטלפון בננה, מתקשר לרמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק, אומר לו, תשמע, יאוב, אני אמרתי, רגע, מה יעשו הערבים עכשיו? הסורים, אתה חושב מיד, רגע, אנחנו יתומים. אין לנו ראש ממשלה ושר ביטחון.
כאילו, ההסתכלות שלך בכלל לא הייתה מקצועית.
לא, ממש לא. ממש לא.
מתי כן?
אני חושב שרק ב-4 או 5 לפנות בוקר, שכבר קבענו את מתן וילנאי, שירכז את הלוויה, וגמרנו ישיבת ממשלה עם שמעון פרס, ישיבת אבל, התחלתי לחשוב על... זה אירוע שלא צריך דובר, אגב. שרואים שתמיד אני אומר, הסכמי שלום לא כך צריכים דובר, ואירוע כזה, מה יש להיות דובר פה? הדוברות הופכת להיות טכנית. אני זוכר שישבתי ליד איתן הבר, שהוא עשה כמה מהלכים ציבוריים, התקשר למנכ״ל הרכבת ולמנכ״ל אגד, ואמר להם, אני מבקש שמחר כל הרכבות וכל האוטובוסים שעולים לירושלים יהיו בחינם, כדי לאפשר לכל אחת מקריית שמונה מבאר שבע להגיע לירושלים בחינם, ולחלוק כבוד ליצחק רבין, ובאמת באו 10,000. אז זה מהלכים ציבוריים שהם חלק ממערך שלם, שאם תרצי תקריא לזה, אני בכלל לא אוהב את המילה דוברות.
בוא נקפוץ כמה שנים.
הדוברות היא מילה לא נכונה. דוברות, הסברה, תקשורת, יחץ. היום מדובר בפאבליק דיפלומסי של מדינה, או בפאבליק מיליטרי של צבא.
ואם מדברים על ארגון.
ניהול הזירה הציבורית של הארגון. אני קורא לזה ניהול הזירה הציבורית של הארגון. זה תקשורת פנימית, תקשורת בינלאומית, תקשורת ישראלית, רשתות חברתיות, ייעוץ משפטי, הופעות בכנסים, ועידות, בכנסת. כל הדבר הזה זה ניהול הזירה הציבורית.
נקפוץ כמה שנים קדימה.
בבקשה.
פרשת הרפז.
כן.
שלא ניכנס לפרטי הפרשה, אבל אתה היית הדובר. נכון. אתה היית הדובר, אתה נחקרת. השם שלך, הרבה פעמים כשמעלים את השם של הפרשה, או את השם שלך, פרשת הרפז קופץ. יש לפעמים תחושה...
תארי לעצמך שאני, בקשריי ובעדה שלי, אכלתי לדחוק את זה למטה, אבל זה חלק מהחיים שלי, לא מתעסק עם זה, זה חלק
יש לפעמים הזה. תחושה, גם בארגונים עסקיים, שהדובר... הוא עשיר להזזל.
אני אגיד לך מה קרה. אני מצאתי את עצמי כדובר צהל.
אתה רוצה רגע לתת בריף קצר על פרשת הרפז למי שלא מכיר?
תאמין לי שלא כך יודע. פרשה שבה מתנהל עימות בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, כשבתווך נכנס איזשהו מסמך שעד עכשיו אני לא יודע מה הוא ומי הוא, שמתאר איך יש תוכנית להעיף את גבי אשכנזי ולמנות את יואב גלנט במקומו. חלק מהדברים קרו לי מול העיניים, כי הייתי שם, זאת אומרת, הייתי בסרט, לא צריך את המסמך או את הספר, אבל זה לא כך משנה. בסוף היה מדובר במאבק איתנים בין שר הביטחון אהוד ברק לבין הרמטכ"ל אשכנזי בצורה פשוטה. ברק רצה להזיז אותו, כי גבי אשכנזי נקרא אחרי מלחמת לבנון השנייה מהאזרחות, לבוא ולשקם את הצבא, ועשה עבודה מצוינת גם בשיקום הצבא, גם באופרת יצוקה, גם במרמרה, גם בחיסולים, חלק שפורסמו, חלק לא פורסמו, גם בתקיפת הכור הסורי, ועוד. ואהוד ברק הרגיש שהקרדיט לא הולך אליו, הוא רצה שר ביטחון פרש, שהוא יותר שולט, שמנהל את העניינים, שיוכל לזרום איתו בכל מיני הרפתקאות שאז לא היה להם טעם, כמו תקיפה באיראן. אהוד ברק יש לו אוהב הרפתקאות, רצה פעם להרוג את סדאם חוסיין, כל מיני דברים כאלה. ואז התפתחה חקירת משטרה, מי זייף את המסמך, זה היה ב-2010, בעודי דובר צהל. מהאירוע הזה כולם יצאו נקיים, וגם אני. אחרי זה היה תחקיר של מבקר המדינה, שגם הוא עלה לנו בדמים ובעצבים, עוד חלק בדובר צהל וחלק כאזרח. גם שם זה נגמר עם מסקנות מערכתיות ובלי כלום. ב-2013 מישהו מלחיץ את נתניהו שגבי אשכנזי גמר את הצינון, הוא עדיין בפרופיל גבוה והוא שוקל להחליף את שלי יחימוביץ' במפלגת העבודה.
כשיוד הייתה.
ואז התפתחו כל מיני תהליכים שלא אכנס אליהם עכשיו, כדי להשאיר משהו לספרי העתידי שעוד לא התחלתי לכתוב אותו, ונפתחה חקירה שבעיניי חקרה פוליטית, שתכליתה הייתה להזיז את גבי אשכנזי מהאפשרות שהתמודד. בטענה שצריך לזים את החשד מעל צהל, אחרי דוח מבקר המדינה ואחרי הכל, ואיך באו אליי הביתה, ועשו לי חיפוש בבית בקיבוץ ב-6 בבוקר, והפחידו את אשתי ואת הילדים, ולקחו אותי ללהב 433, אותי ואת עוזר הרמטכ"ל ארז וינר ביחד, והפכו לי את המשרד בתל אביב, ומצאתי את עצמי בחקירה, ובצהריים בבית משפט, פעם ראשונה שאני אחרי הדבר הזה, ובערב מצאתי את עצמי בכלא הדרים, עם סמיכת פשפשים קטנה, אבל לאורך כל הדרך ידעתי ככה, יש לי אמון במערכת אכיפת החוק, יש לי אמון במערכת המשפט, לא גנבתי, לא פשעתי, לא רצחתי, מדובר באירוע חצי פוליטי, מה אמר גבי אשכנזי, לאהוד ברק, לבן כספית, למה אברמוביץ', אין דבר כזה צדיק ורע לו וזה, על אתה דובר אמת, הכל נגמר בסדר, אחרי כמה שנים נגמר, לא חוויה טובה.
אבל בוא רגע נחזור לפוזיציה הזו של הדובר. שבסוף, מה זה בסוף? הדובר נמצא בכל החדרים, הדובר תמיד יהיה...
אני אגיד לך מה קרה. שאהוד ברק וסביבתו תקפו את גבי אשכנזי, דיברו איתו לא יפה, העלילו מעללים, פרסמו, אני הרגשתי את עצמי, אתה יכול לעמוד מהצד, הרגשתי את עצמי כמגן הציבורי של צהל ושלו. והייתי, כמו שמצופה, מדובר לעשות. ויש כאלה שלא אהבו את זה, אמרו, מה אתה מתעסק? זה תן להרוג את הרמטכ"ל, מה זה עניינך? מה אתה דוחף את עצמך פנימה? במיוחד שהגיעו לי הצעות מסביבתו של אהוד ברק, שמע, אנחנו הולכים למלחמה, אתה בחור טוב, ואהוד לא רוצה לפגוע בך, זוז הצידה, תשתחרר. אז כמובן שדחיתי את זה בבוז, ואני גאה במה שעשיתי למען צהל ולמען הרמטכ"ל. מצר על כל האירוע הזה. זה קראתי לזה, הפרשה הזאת כל מה נוגע ללא חומרי תפיחה. ועובדה שאחרי שחקרו פעם שנייה, פעם שישית, עוד פעם, אין בזה כלום.
תגיד.
הדבר הכי נכון שעשו, עברו על כל ההקלטות של גבי אשכנזי ועל כל ההקלטות שלי. יש שם דברים מביכים. תקשיב, 4 שנים הקליטו אותנו. זה לא נעים.
האם דובר יכול להימנע?
כן.
מלמצוא את עצמו בסיטואציה כזו. דובר שנמצא סביב השולחן, ליד מנכ"ל, ליד רמטכ"ל.
תקחי לך דובר עכשיו בחברה ממשלתית. והוא רואה שהשר עושה מינויים פוליטיים ופוגע בחברה. הוא יכול להגיד, מה אני צריך לריב עם השר היום המנכ״ל הזה? אני אשב לי בצד, אני אתחנחן לשר. יש סיכוי שהמנכ״ל שלי יתחלף, אז הוא דובר פח השפע מבחינתי. הוא לא ממלא את תפקידו ולא את הנאמנות שלו לחברה.
אז מעצם
עכשיו,
הפוזיציה...
הוא לא יכול לתקוף שר, דובר. אבל יש דברים שאתה יכול לעשות סט של דברים. אני רואה הבדל גדול, וככה חינכתי, אני חושב, תני לי לספור, אני חושב 240, 250 דוברים ודוברות שממלאים היום את המדינה ואת המסכים. אתה לא דבר, אתה דובר. יש הבדל גדול בין דבר לדובר. דבר, זה אחד שאת יושבת במשרד שלך, איפה שאת לא עובדת, אומר לך המנכ״ל, קחי תוציא.
לא מתווך.
לא מתווך. דובר זה שיושב ומשפיע על ההחלטות והתהליכים בתוך הארגון, נותן את האיפכא מסתברא, מביא את הזווית הציבורית, נלחם על שלו, בסוף מבצע את מה שהוחלט בהשתתפותו. באירועים ביטחוניים גדולים כבר לפני 10 ו-15 שנה שהייתי דובר צהל, תקיפת הכור. לוקחים את דובר צה"ל ומכניסים אותו שותף סוד מאוד מצומצם לתהליך סופר, כי צריך לשמוע את דעתו. בזירה הציבורית, איך אנחנו מפרסמים בחול, ומה עושים עם טורקיה, ומה עושים עם זה, ומה עושים עם מצרים. קריא את המרמרה. כבר שזה היה בשלבים הראשונים, חצי שנה לפני, הקצינים שלי כבר היו בשלב, עד שזה הגיע לרמה שלי ושל הרמטכ"ל מפקד חיל הים. ככה זה צריך להיות בכל ארגון, ובכל חברה, ולכן הדובר הוא חלק מהשולחן. אם הוא דובר אגואיסט, שלא רואה את טובת החברה, הוא מוזיז את עצמו מתחת לשולחן, כדי לא להיפגע. את רואה את זה היום בחלק מהדוברים במשטרה, לדעתי, שהם מסתכלים גם על השר, לא רק על המפכ"ל.
אז התייחסנו לזה שדובר נמצא סביב שולחן מקבלי ההחלטות. היה רגע שבו רצית או אתה רוצה להגיד למקבלי ההחלטות, אתם עושים טעות תקשורתית ולא הצלחת לשכנע? אמרו, אוקיי, סבבה, אבל אנחנו מתקדמים.
תראי, יש דרכים להתמודד גם עם זה. אני זוכר שעם שר הביטחון, למשל, היה כמה דיונים שבהם עמדתי לא התקבלה. אני ידעתי להיכנס אחרי זה בארבע עיניים, ולהגיד לו במקום, לצורך עיניים, סתם ניקח שם עכשיו, נגיד איציק מורדכי. בדרך כלל אתה קורא לו ליד אנשים שר הביטחון או השר. אתה נכנס, תורק את הדלת, ואתה אומר לו, אדוני השר, תרשום בבקשה את השעה, ואת מה שאני אומר לך טוב, אני אומר את זה רק לטובתך, אין לי שום אינטרס. אני בטוח בכל רמה חברה ושעשה גידי ומעומק ניסיוני עם קודמך, שאם אתה תיפגש היום עם אבו מאזן, לא יצא לזה שום תועלת לפתרון ויגרם לך נזק עצום. תחשוב על זה עוד פעם. תודה. זה עובד. אבל אתה, יש עליך אחריות מטורפת.
אבל מה עם על הפעמים שזה לא עובד? היה... שאתה אומר את זה ואומרים לך, אוקיי.
למשל, אני למשל, פעם שר הביטחון מינה מפקד גלי צהל, שלטעמי לא היה מתאים לתפקיד, מן המסד ועד התפחות. אמרתי לו, שמה, מדובר באיש נהדר, אלוף משנה במילואים, דוקטור בהיסטוריה, בחור באמת נהדר, היה מחט בצבא, הוא לא מתאים להיות פקד גלי צהל. הוא אמר לי, אבל הוא מתאים לזה, והוא איתים, ניהל את המפעל. אמרתי לו, כן, לגלי צהל הוא לא מתאים. הוא לי, מה, אתה רוצה להיות? אמרתי לו, אני רוצה, זה לא קשור אליי עכשיו, אני רוצה להיות. אחרי סוף הייתי, אבל זה שר ביטחון אחר. והוא לא קיבל לדעתי. ועוד באותו יום, אחרי שהתפרסמה הודעה בחדשות הלילה, הגנתי על המינוי שלו. קשה, אבל הגנתי על המינוי שלו.
בשנים האחרונות אנחנו שומעים
ש... אני חושב ששר הביטחון חושב שהוא מבין שעשה טעות, ואני חושב שגם זה שמונה מבין שזאת הייתה טעות.
כמה זמן הוא היה בתפקיד?
שנה. קשה.
בשנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב...
הוא איש נהדר.
שלישראל יש בעיית הסברה.
כן.
אני רוצה רגע שניגע בעולמות של אמון ומנהיגות שאתה מתעסק איתם. מה זה מתעסק? אתה... זו הראייה שלך.
אני חולק על ה... על האמירה הזאת שלמדינה יש בעיה בהסברה. גם אני דקלמתי את זה בעבר. למדינה יש בעיה במדיניות. תני לי מדיניות טובה. ההסברה היא לא תחליף למדיניות. איפה שאנחנו נתקלים בבעיה של הסברה, זה בדרך כלל בעיה של מדיניות.
זה בעיה, אין הסברה. זה לא מדיניות.
אנחנו עושים את הדברים הלא נכונים. אנחנו משדרים על תדר אחר משל העולם. יש פה מאבק עכשיו במדינת ישראל בין שתי גישות. אחד, עם בין העמים, אנחנו רוצים להיות אור לגויים.
אבל אתה מתייחס לזה הספר. שיש איזושהי הסברה.
לא, עוד פעם, קודם כל, תמיד אני אומר, חברים, הדוברות וההסברה אינם תחליף למדיניות. הדובר והיועץ האסטרטגי והיועץ התקשורת הוא קוסמטיקאי. הוא יכול לקחת תקלה, לעשות אותה 5% יותר יפה או 5% פחות יפה. הוא לא יכול להפוך אותה להיפהפייה נרדמת עם מכוערת בהפוך. ולכן אין קוסמות פה. אי אפשר באמצעות האריזה להשפיע על המוצר באופן דרמטי.
אבל אבי, אתה אומר שיש אריזה.
רגע, חכי. זה לא אומר עדיין שאנחנו לא מפקירים את מה שנקרא הזירה השמינית, שהיא מכה בנו והולכת לקוט בנו בשנים הקרובות בצורה דרמטית. גם עכשיו יש הרבה דברים שאנחנו לא אוהבים לספר אותם. בסדר? מדברים עכשיו על מחסור בקוטג'. זה בגלל שטכנאים, בשדה התעופה הזמינו רדארים, מקאמים. הטכנאים הספרדים לא באים לתקין אותו. ב-1001 מקומות בעולם. קחי את השביל אוקטובר.
אנחנו מדברים כמעט 3 שנים.
קחי את השביל אוקטובר.
על בעיית הסברה.
קחי את השביל אוקטובר. לכאורה, היינו במצב ההסברתי הכי טוב שיכול להיות. לא נעים להגיד. האירוע הזה, הבוקר הזה, תופס את מדינת ישראל בדבר הבא. אין לנו שרת הסברה, אין מנכ״ל הסברה, אין משרד הסברה, אין יושב ראש מטה הסברה לאומי כבר שנתיים, אין מנכ״ל מטה הסברה, אין מטה הסברה, אין לנו את מפקד מוצב ההסברה מספר אחד של ישראל בעולם, הקונסוליה בניו יורק, גם שנה אחרי המלחמה עוד לא היה לנו, עד שהביאו תופיר אקוניס, בסדר? כי ראש הממשלה הזניח את הדברים האלה, כי הוא סומך על עצמו, רק על עצמו, והוא דואג להסברה של עצמו. עכשיו, לכי תבדקי כמה בשלוש שנים האחרונות היה דיונים הסברתיים אסטרטגיים בראשות ראש הממשלה. לא הרבה. לא הרבה.
אז מה אתה אומר?
אנחנו מזניחים את הזירה הזאת. אמר פעם רונלד לאודר שתקציב ההסברה של ישראל נמוך מתקציב החליפות שלו. הייתי יועץ שלו כמה שנים, לא שמתי לב שהוא מחליף חליפה כל רבע שעה, אבל זה כמטאפורה, בסדר? תקציב ההסברה של ישראל קטן מתקציבי פרסום של חברות ענק במשק הישראלי. לא משקיעים בזה הרבה.
אתה מנהל ההסברה של ישראל מחר בבוקר.
קודם כל אני אשפיע על המדיניות, שלא נחליט החלטות שטויות, ולא נגדיר שאנחנו עכשיו הולכים על השואה הארמנית, ואחרי שבוע בגלל לחץ של העזרים מבטלים את זה. אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים וגם מגורשים מהעיר. אנחנו עשינו טעות ענקית עם יהדות ארצות הברית, המדיניות של הממשלה הייתה, והנחיה לקונסולים הכללים שלנו בארצות הברית. אל תתעסקו בכלל עם החילונים והרפורמים, תתעסקו אך ורק עם האורתודוקסים, תשקיעו רק שם בהוראה מלמעלה. כי שם יש אין התבוללות ויש אין נישואי תערובת, תשקיעו רק שם. את המחיר אנחנו רואים עכשיו. 130 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית הצביעו שבוע שעבר לבטל את הסיוע לישראל. 60% מאזרחי ארצות הברית לא מזדהים עם ישראל. הדור השני של עדות ארצות הברית לא איתנו. אנחנו לא פועלים בעניין הזה, שבתירי. זה לא דבר קל. קטר משקיעה מיליארדים. הסינים משקיעים, האיראנים משקיעים, הפרו-פלסטינים משקיעים, באוניברסיטאות, במכוני המחקר, במכללות בארצות הברית, ברשתות החברתיות, בטיימסקוור, בכל מקום, באנגליה, חוץ מהריבוי האסלאמיסטי במדינות אירופה ובעולם. ואנחנו חסרי עונים בדבר הזה, עושים טעות על טעות על טעות.
אז מה היית עושה?
הייתי מקים משרד הסברה ראוי, שם בראשו לא פוליטיקאי שצריך לפצות אותו, אלא איש שמבין את התחום הזה שהוא אוטורית, תראי. אני הייתי דובר צהל, היה מנהל מטה הסברה. איזה ילד, אני אגיד לך מילה על מטה הסברה הלאומי. אולמרט הקים אותו לקראת דוח מבקר המדינה על מלחמת לבנון השנייה, שהיה שם ביקורת נוראית על ההסברה של מדינת ישראל, וראש הממשלה אולמרט רצה להגיד, ברגע שהדוח מתפרסם, הליקוי תוקם, הקמנו מטה הסברה הלאומי. הוא שם בראשו את מזכיר הממשלה אז דאז, ישראל מימון, שהוא איש נהדר, והוא היה ראש מטה הסברה, ואז אני כבר הייתי דובר צהל, ותקפנו את הקור, ועבדנו כמטה הסברה, ואז יש תקן. התקן של יושב ראש מטה הסברה הלאומי, הוא תקן של מנכ״ל משרד ממשלתי, עם אוטו ועוזרים ופנסיה, וחבר בקבינט. בא יועץ תקשורת של ראש הממשלה, אומר, רגע, למה לא אני? אני אקח לעצמי את התקן. למה שיהיה אחד? לקח את התקן. ואחרי זה בא אחד שהוא יועץ ראש ממשלה בין 25, גם לקח את התקן. הוא יגיד לי מה לעשות בדובר צהל.
אבי, בעולם אוטופי.
כן.
שים פוליטיקה בצד.
משרד הסברה.
מחר בבוקר.
משרד.
אתה מנהל משרד ההסברה.
אין, אני לא רוצה לקרוא את זה משרד ההסברה. זה יהיה משרד לניהול הזירה הציבורית של מדינת
מה
ישראל.
מה הדבר הראשון שאתה עושה?
קודם כל, המשרד הזה צריך להיות לו בעל סמכויות, הוא חייב להיות אוטוריטה מקצועית, הוא צריך להיות אישיות כזאת שכל הדוברים במשרדי הממשלה יגידו, מדובר פה באוטוריטה.
קיבלת, מה אתה עושה?
שתיים, תקציב. הייתי מחבר את כל הקהילות היהודיות בעולם, אני אתן לך דוגמה, זה תראי, לא אפרוס פה תוכנית ענקית, אבל צריך משרד עם אוטוריטה, עם סמכויות, עם יכולות השפעה, עם גוף של טכנולוגיה, עם גוף של מחקר, עם גוף של מסרים. ישראל צריכה אחידות המסר, היא צריכה משמעת של מדינה במלחמה בתחום ההסברה. השגרירים צריכים להיות הרבה יותר בקשר, הם לא יודעים מה להגיד, או שהם לא מסוגלים להגיד. יש לנו, עזבי את השגרירים, אני שהייתי דובר צהל, התכוננתי למלחמה באיראן. אמרתי, מה אני עכשיו, בקש טובות מהוושינגטון פוסט, מהוושינגטון פוסט, מה לא, זאת אומרת, לקחתי קצינה בשם עירית עצמון, אלוף משנה במילואים, שבועיים מילואים, מיפתה לי 500 ארגונים יהודיים בעולם עם המיילים שלהם. קחי את צעירי חב"ד. אני שולח להם את הסרטון, את ההודעה, את המולטימדיה.
עם השגרירים שלך בכל
אני
מקום.
אני שולח את זה רק לאחד בכפר חב"ד, הוא לוחץ על כפתור, זה מגיע ל-5,000 שליחים של חב"ד. ההבדל ביני לבינך הוא שאני יודע מי נמצא על המיילינג ליסט של ראש חב"ד בוושינגטון. כל הבית הלבן, כל המועצה לביטחון לאומי, כל השגרירים. בניו יורק אותו דבר, כל שגריר היום וכן הלאה, תכפיל את זה עכשיו באלפים. אני שולח את זה לויצו, אני שולח את זה לפרנד אוף IDF, אני שולח את זה לעשות... בקיצור, בנינו מכונת תעמולה, סליחה על הביטוי, שיודעת לעקוף את העיתונים בהיקפים של עשרות מיליונים.
תגיד.
את כל הדברים האלה צריך לעשות בשיטות מתקדמות, ובעיקר לא לעשות שטויות.
אתה חושב...
תראי, אנחנו נתפסים בעולם כמדינה ששולטת על המזר, שלא קבע את הגבולות שלה מעולם, בסדר? אנחנו נתפסים כעם כובש. אנחנו נתפסים כמדינה שעשתה זוועות בעזה, ישראל לא נותנת לעיתונאים להיכנס, בסדר? כוכב רשת זרביב, שעובר עם הטרקטור ולא רואה בעיניים, וקיבל פרס ישראל. תארי לך איך זה נתפס בעולם.
ברור.
כל הדברים האלה, לצערי הרב, מחר ייכנסו עיתונאים לעזה, מחרתיים ייכנסו עיתונאים. אין גוף במדינה שיושב עכשיו וחושב, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד המשפטים, שאומר, איך אני נערך לדבר הזה? זה יבוא הרי.
מאז השביעי באוקטובר ישבו כאן גם יוצרי תוכן, משפיעני רשת, ויותר מפעם אחת אמרו לי, בנושא הזה, איך מעולם, אנחנו מספרים את הסיפור של ישראל בעולם, כי יש לנו גם כן עוקבים מהעולם, ואנחנו עושים את זה. איך משרד ראש הממשלה, איך מטעם ההסברה הלאומית לא באו אלינו ואמרו לנו, אלה המסרים, הנה אנחנו כאן.
שהייתי דובר צהל, ביקשה לפגושתי ישראלית צעירה וחכמה ויפה, נועה תשבי, אמרה לי, שמה, אני מקימה במיאמי, לא זוכר איפה הייתה, בשיקגו, תעזור לי עם מסרים וכאלה, התפתחה לממדים גדולים מאוד.
נכון.
ואני שסיימתי תפקידי כדובר צהל, עשיתי איזה פרויקט לרמטכ"ל על ניהול הזירה הציבורית בתקופה המתקדמת, אנחנו צריכים לדעת, לגייס את כל, לקחת את כל העם היהודי, את כל עמותות הלל, את כל הפדרציות, את כולם, ולהפוך את כולם לחיל ההסברה של מדינת ישראל במלחמה, לטעון אותם במסרים ולבקש מהם להפיץ אותם. וזה אפשר לעשות את זה, צריך ארגון, צריך אוטוריטה, צריך להתייחס ברצינות. אבל אנחנו לא מתייחסים ברצינות. אני ישבתי לפני 3 שנים עם יושב ראש פדרציית ניו יורק. בארצות הברית, שמעתי סיפורים מסמרי שיער על דברים נוראים שקורים, הוא מספר לי על פעילה פרו-ישראלית שכתבה מאמר ביקורת נגד הממשלה, לא נתנו לה להיכנס בנתב"ג, החזירו אותה הביתה, היא בוכה. שמעתי על אנשים שמפסיקים לתרום למדינת ישראל כי הממשלה לא מתייחסת אליהם כי הם לא אורתודוקסים. אנחנו את כל הדברים האלה חייבים לתקן.
אתה חושב שבמציאות שכל רגע יש כותרת חדשה, אפשר עדיין לחשוב אסטרטגית ולעבוד אסטרטגית?
אסור לאפשר לדחוף לדחוף את החשוב. אתה צריך לעבוד בשתי קומות. הקומה של הדחוף והקומה של החשוב, ולחלק את הזמן שלך. כדובר צה"ל, למשל, או כיועץ שר, אתה חייב להתעסק עם מה שקרה היום, זה וזה, מרי, בדיוק, אתה חייב לחשוב על הביקור בארצות הברית בשבוע הבא, או מה אתה רוצה שהשר ישים כיעדים שלו לסוף שנה ויעמוד ברובם. אתה לא יכול להתנהל רק עם השוטף, להשתף עם השוטף. יותר, רמטכ"ל למשל, רמטכ"ל חייב לנהל את המלחמה עכשיו ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון, אבל הוא חייב גם לתכנן את השלב הבא עם איראן, הוא חייב להערך מה יקרה אם תהיה תפנית בירדן והגבול יהיה גבול אויב, והוא חייב לחשוב מה קורה עם סוריה, עם טורקיה נכנסת לתוך סוריה. הוא חייב להקדיש חלק מהזמן שלו לדברים עתידיים, כך ראש ממשלה, כך כל שר וכן הלאה. ואם דיברנו על ההסברה, להסתכל קדימה. קדימה, אצל הפוליטיקאים שלנו, הקדימה זה המהדורה של הערב. הטווח הרחוק זה הסקר של סוף שבוע.
הלוואי וזה היה המהדורה של הערב, זה הסטטוס שהם הולכים לכתוב בעוד רגע.
אני, יש לי הרצאה שלמה על מנהיגות בעידן הטוויטר, וזה דבר נוראי. זה דבר נוראי, את רואה את זה מנשיא ארצות הברית, את רואה את זה אצל נתניהו עם הסרטונים שלו, את רואה איך זה מתנהל, את רואה שפתאום נשיא ארצות הברית של אמריקה כבר לפני כמה שנים מפטר את מזכיר המדינה, תפקיד מספר 2 בעולם בטוויטר. והעוזר של מזכיר המדינה נכנס אליו, אומר לו, שמה, מיסטר סקרטרי, פיתרו אותך, אומר, לא יכול להיות, דיברתי איתו לפני דקה, אומר, לא יכול להיות, מסתבר שכן. ג'ון בולטון, ראש המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, איש תומך ישראל, אני מכיר אותו, נפגשתי איתו לא מעט פעמים, בכל מיני פורומים בוושינגטון ופה, הוא לא מסתדר עם הנשיא, מתקשר לנשיא בערב, אומר לו, שמה, כבוד הנשיא, יש לי הרבה הערכה אליך, ואני מודה לך, אני מבקש לסיים את תפקידי, וזה אומר לו, ג'ון, לך לישון, נדבר על זה בבוקר. הוא הולך לישון תוך דקה ומפרסם, החלטתי הלילה לפטר את ג'ון בולטון, איש בלתי נסבל. כאילו, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. פשוט בלתי אפשרי. זה משפיע על כולנו מלמעלה עד למטה. אני מתאר לעצמי לפעמים בבוקר את השר או השרה המתעוררים. הם נותנים צ'פחה לפלאפון או לשעון המעורר, מה שהיה פעם. מיד עם כל הקורא הכביש בעיניים, שמים את המשקפיים, משפשפים ורואים בטוויטר מה הולך. מי תקף אותי, את מי אני תוקף, מה אני יכול לעזות ולמציא היום, כדי שאולי יכניס אותי לתוכנית של ברדוגו, של רזי ברקאי, או של, לא יודע מי, של ספי עובדיה.
וזה עובד להם. הם נכנסים לתוכנית.
זה עובד להם.
איפה התקשורת שם? כאילו, רגע, איפה האחריות?
תראי, בתקשורת יש הרבה מאוד דילמות. אני מופיע בתוכנית הבוקר לפעמים עם יואב לימור. יש אנשים שהוא, בהחלטה שלו, לא מוכן לתת להם את הבמה. לא דווקא לפוליטיקאים, אלא לגורמים אחרים. והיו מקרים כאלה בעבר, אני יכול להגיד לך שאני עוד הייתי עיתונאי בתקופה של כהנה, שהתכנסה מועצת העיתונות וועדת תערוכים, והגופים של העיתונות החליטו שהרב מאיר כהנה לא מקבל ביטוי בתקשורת הישראלית, וזה עבר מקצה לקצה. היום זה לא היה עובד, זה ערוץ 14, הרב מאיר כהנה, דוממות קולות, כאילו דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, למדתי באוניברסיטת חיפה, למדתי בגיל מאוחר כדי לרצות את ראש אכ"א והרמטכ"ל, שלא יהיה סגן אלוף בלי תואר ראשון. לטוב שלמדתי, למדתי שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת. שהדמוקרטיה על מנת לשמור על עצמה, לפעמים צריכה להגן על פניה ממי שמנסה להרוס אותה, והשתמשתי לזה פעמיים כמפקד גלי צה"ל. פעם אחת אמרו לי שמראיינים בתוכנית בצהריים את טלב אסנה, שרוצה בגלי צה"ל לקרוא לכל החיילים הבדואים, לחזור לכפרים ולהחזיר את הנשק לצה"ל, לחזור לכפרים ולא לשרת יותר. היה חבר כנסת אחר שברח לשמו, שרצה לקרוא באמצעות גלי צה"ל, לצעירי ערביי ישראל, להצטרף לאינטיפאדה ולאחוז נשק ולהיות שותפים לעמם. את שתי הרעיונות האלה פסלתי, אני גאה פסלתי. ידעתי מה שלמדתי מהפרופסור מולדת פרסטה, אמרתי, זה דמוקרטיה מתגוננת, אני לא מוכן שזה יקרה, יש גבול לכל דבר.
היום פשוט היו מעלים את זה בפייסבוק.
היום מעלים את זה בפייסבוק, נכון, כן.
כתבת לאחרונה טור שבו...
אני חושב שזה דבר הרשתות... בכלל, אני לפעמים חושב, מה אני משאיר פה להנחדים שלי, בסדר? אני משאיר להם מזרח תיכון, משאיר להם מדינה שאיכשהו אתה מסתכל קדימה, גם אם נביא לפה עוד 500,000, היא תאבד את הרוב הציוני בשלב מסוים. אתה משאיר להם מזרח תיכון רווי טרור ומגורן כנראה, אתה משאיר להם עולם מתבדל עם מנהיגים לא מאוזנים, אתה משאיר להם כדור הארץ שהולך...
אבי, אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה שנסיים חיובי.
אתה משאיר להם טכנולוגיה, המון טכנולוגיה, שלא שתהרוג אותם לגמרי או שתציל אותם.
אנחנו כבר לא נסיים חיובי. אתה כתבת לאחרונה טור שבו תמכת...
ועוד איך נסיים חיובי.
כתבת לאחרונה טור. שבו תמכת באופן שבו הוצגו הישגי המערכה מול איראן.
כן.
וסיפרת שספגת ביקורת.
כתבתי טוויטר, כן.
נכון. כן. אפרופו הטכנולוגיה.
אני אספר לך עכשיו מה קרה.
אתה חושב שהיום יותר קשה לאיש מקצוע, בטח אתה שיושב גם כפרשן בתוכניות, וגם אתה כותב במעריב, אתה חושב שיותר קשה לך להביע עמדה עניינית, מקצועית?
כן, ממש. התשובה היא כן.
מבלי שישייכו נכון. אותך באופן...
נכון. אותו... אני אתן לך סיפור. הרמטכ״ל קרא לי ולעוד איזה 8-9 אלופים במילואים, יש פרקטיקה כזאת, קבוצת מפקדים בכירים שפה ושם מתדריכים אותם, כי הם מופיעים בתקשורת או שמשפיעים וכאלה. אני התחלתי את זה עקב כדובר צה"ל. אחרי מלחמת לבנון ראיתי את זה כלקח והתחלנו להתקן את האלופים במילואים. וישבתי ביום שישי יחד עם עוד אלופים שאת מכירה את כולם, מ-1 עד 4:30 בלשכת הרמטכ״ל עם אגף המודיעין ואגף המבצעים, והרמטכ״ל אמר, יש לכם סיווג. אני סומך עליך, אנחנו פורסים לכם את הכל עכשיו. ואני אומר לך שאנחנו אנשים שיחסית מעורים, נשמטו לנו על הסתות, מהמספרים, מההיקפים, מהתעוזה, מההישגים, מהכמות הבקיאות. זה לא אומר שהעסק פטור, אבל מהדרך, מהלחימה, מכמות הגיחות, מהאלקטרוניקה, מהפעילות בחלל, דברים, אני לא רוצה להיכנס אליהם. יומיים קודם התפרסם שהרמטכ"ל צעק על, ראש הממשלה צרח על הרמטכ"ל ודובר צה"ל, למה הציבור לא יודע, למה הציבור לא יודע, ואני ישר נדרכתי כראש הממשלה צריך שימציאו. אז כתבתי, עזוב אותם. ואפילו שלחתי הודעה לדובר צה"ל, אל תמציא דברים, כאילו וזה. ויצאתי ביום שישי ב-4:30, וכתבתי, לפעמים נתניהו צודק. הישגי המלחמה אדירים, עמוקים ומשמעותיים, הציבור הישראלי לא מכיר אותם, וגם הציבור האיראני שחווה אותם עדיין לא מבין את עומקם. התחלתי לחטוף, זה יום שישי בערב. כן, כן, לפני חודש, חודש וחצי. מהשמאל, טק, 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 תתבייש, אתה נותן לגיטימציה לבן הארבעה, ואתה זה, במה אתה משבח אותו, במה אתה מלל אותו, וזה, 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 וזה. קמתי בבוקר, חשכו עיניי, כבר נהיה מאות רבות. שרשרתי את זה, לא מחקתי, שרשרתי והוספתי למעלה. למי שקשה להקל שביבי צודק, אז תכתבו, הרמטכ"ל צודק, אם יחליק לכם יותר טוב בגרון. כל הביביסטים, מה אתה מוחק את נתניהו, אתה מוחק את נתניהו, השמאל יפחיד אותך. בקיצור, כואב, אבל אני תמיד, תראי, אני משתדל לומר את דעתי. לא את דעתו של זה שמראיין אותי, ולא את דעת האולפן שאני נמצא בו. ואני הרבה פעמים, אני לא על אוטומט. אני אף פעם לא על אוטומט. ישבתי למשל במבצע באיראן. אני מכיר את ביבי ואת הגחמה שלו, גחמה במובן החיובי, על איראן מ-96. מהרגע שהוא דרך בלשכת ראש הממשלה, הייתי יועץ שר ביטחון, הייתי בפגישות. ואחרי זה כדובר צה"ל, שכבר הגענו להישגים מבחינת המוכנות, ועשינו תרגיל עם 150 מטוסים שתעשו לאיטליה, היינו כבר עמוק בתוך זה. וכמובן, עוד ההכנות שנעשו מאז הן דרמטיות. ואמרתי, עכשיו, בעת הזאת, ראש הממשלה פעל נכון, כי יש חרב על צווארה של מדינת ישראל, בניגוד לפני 10 שנים ו-20 שנה. והוא פעל נכון, והוא עושה את זה נכון, והוא עושה את זה עם האמריקאים, והוא תוקף, והוא מתחיל בזמן, ומסיים בזמן, הכל בסדר גמור, זה שלא, זה בסדר, זה אנחנו רוצים... מה אתה מפרגל לו? מה אתה זה? בלבנון. אמרתי, נכנסו בזמן, יצאו בזמן, גמרו בהסכם, תוקפים אותו, מגינים הצד השני. בסדר, בסדר. אני מאמין שצריך לקנות את הזכות לבקר. אם יש לך אפשרות להגיד משהו טוב, היה לי חבר עיתונאי, זיכרונו לברכה, רובן פדצור. אמר לי, אבי, לעולם אני לא אכתוב משהו חיובי. זה לא תפקידי. זה לא תפקידי. היה לי איתו ויכוח. אמרתי, טוב, אם הרמטכ"ל קיבל לך עכשיו החלטה דרמטית, מצוינת שתשפיע על הצבא. הוא אומר, לא ענייני. בסדר, זיכרונו לברכה, רובן פדצור.
זה המקום שלך כפרשן. אבל אתה גם יועץ.
כן.
יהיו דברים שאתה לא תפרשן, תגיד לה, תוכנית בוקר, אני לא עולה כי יש לי כאן ניגוד עניינים.
כן, כן. או שאני עושה גילוי נאות. תראי, אני לא יועץ להרבה מאוד גופים, יש לי 12-15 לקוחות, אני בוטיקי, אני עובד לבד, עם מזכירה, עם שירה.
אני מכירה את שירה.
נכון.
יש לי איתה הרבה שיחות עם שירה.
בסדר, היא צריכה להבטיח שאני מגיע, שיהיה חניה, שיהיה מים. שהכל יעבוד, המצלמות, המיקרופון. ואני חינכתי הרבה מאוד עיתונאים במדינה הזאת, בגלי צה"ל. תחשבי, 6 שנים, 40 בשנה, 240 עיתונאים. הם מסתכלים עליי גם היום. ואני נורא מקפיד לא להיקלע לניגוד עניינים. אז היו מקרים שבהם ראיינו מישהו בתוכנית בוקר, יצאתי החוצה. או שאמרתי לא לשאול אותי, אני לא עונה. או אם יש נושאים שהם יותר ברמה הציבורית ולא מסחרית, למשל במאבק של החקלאים. דיברתי, אמרתי, אני מייעץ לחקלאים בנושא של המים, וזה שערויה וכל מיני כאלה. לפעמים אני כתבתי ביום שישי בעיתון על זה שלא נותנים לטייסים שלנו להצביע. אז כתבתי שאני, בגילוי נאות, שאני מלווה את איגוד הטייסים. בשני תחומים
מאוד נוח לקחת אותך, יש לך, אתה בישיר.
לא, 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 לא. אני ישיר גם, יש לי מעל 100,000 עוקבים בטוויטר, בסדר? 100,000, כן? סתכלי עליי בזה. 100,000 זה הרבה.
זה המון.
וגם בפייסבוק, נכון. ודווקא תדעי לך, אני רוצה להגיד לך משהו אחר, למה שאת מרמזת. כשאני מופיע בטלוויזיה ואומרת עמדתי על הממשלה, יש חברות שאת חלקם את מכירות שיגידו, אותו אני לא לוקח. מה אני צריך להרגיז את שר הכלכלה, את שר החקלאות, את מנכ״ל משרד ראש הממשלה?
זה מבאס אותך?
הוא נורא, הוא נהדר, אבי, הוא קולח, הוא חכם, הוא חד, אבל... אני ארים לו טלפון כי הוא אמר דברי טעם, אבל אני לא בטוח. הרבה פעמים אמרו לי יועצים ויועצות שיושבים לידי ביניהו, למה אתה מדבר ככה? הרי אם ביבי רוצה, הוא יכול לקחת לך את החברה בשנייה. קיבלתי החלטה אסטרטגית, לפני, בהפיכה המשטרית, ברפורמה. המשפחה שלי במקום הראשון, המדינה שלי במקום השלישי, והעסק שלי, המדינה שלי במקום השני, והעסק שלי במקום השלישי. אני אומר את דעתי ללא כחל וסרק, בסדר? אני לא יודע אם הלקוח שלי אוהב את זה, לא אוהב את זה, כי היו אצלי לא מעט לקוחות, שאמרו לי, אנחנו מאוד רוצים לקחת אותך, תוריד פרופיל. אמרתי להם, לא מתאים לי לעבוד, כי אני נורא עסוק בשנה הקרובה, ולאחד מהם אמרתי, אפילו לא, בסוף לקח אותי. בסדר? אבל, אני עושה גילוי נאות, אני מקפיד להמשיך לתת לפקודים שלי, בין אם הם בדוברות, הרבה מאוד, ובין אם הם בתקשורת, דוגמה אישית ממני תראו וכך תעשו, ואני מודע לאנומליה, אחת מיני רבות במדינה, שאני גם פה וגם פה, יש עוד רבה כמוני, אבל מצד שני אני מעורה, מלמה מביאים אותי לטלוויזיה? כי הייתי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון, והייתי דובר צהל, ואני גם קיבוצניק וגם מזרחי וגם ספרדי וגם שכנזי, ואתה יכול לתת מנעד רחב מאוד של תחומים, גם באבוקדו אני מבין, ובחקלאות ובהרבה מדברים.
אנחנו לקראת סיום, אני מחכה עדיין למשהו האופטימי. אני אשאל אותך 5 שאלות, ואני אשמח אם תענה לי בקצרה. מה הלקח שלמדת ממשבר גדול שטיפלת בו?
שצריך לחנך את הארגון, להכניס להבנה, הפנמה, הטמעה ומוכנות. החל משכבת המנהלים הזוטרה ועד למעלה, כי אם לא אתה מגיע למשבר לא מוכן, וזה הרבה יותר קשה.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
שתי טעויות מקצועיות. אחד, שלא הסכמתי לפנייתו של שר החוץ סילבן שלום, שהייתי מפקד גלי צה"ל להיות קונסול כללי בניו יורק. אני מקווה שהילדים שלי ואשתי לא ישמעו עכשיו. הוא ממש פנה אליי ואשתו פנתה אליי והוא פנה לשר הביטחון. אני פחדתי אז שאני אסע 3 שנים, אני אחזור, לא יכיר אותי. זה לא היה טכנולוגיה כמו היום. זה היה סימון. הלו, אמא, שומעת אותי, לא נסעתי. בעיקר חוויית עולם לילדים. הטעות השנייה שלי הייתה מקצועית מאוד במרמרה. אנחנו רצינו לתאר, עצרנו מרמרה בעוד איזה 7 ספינות לידה, וכל התקשורת הבינלאומית הייתה בשדה, והסירות הקטנות נוסעות הרבה יותר מהר מאשר המרמרה הגדולה, והם הגיעו למעל אשדוד, ובמקום שירדו כל מיני אסלאמיסטים עם כפיות, ירדו שוודים ונורווגים. הייתי צריך להיות במאי של האירוע, ולא רק מפה, הייתי צריך להגיד למרמרה סעי ולספינות הקטנות עשו זה, ניתחתי את זה, את פנתה עליי פעם, תהלי חירותי סובר מדמרקר, אומרת, יש לי מדור חדש. שבו מנהלים מציינים טעויות שלהם מדרך ארוכה. אמרתי, אני רוצה להיות השני. אמרו לי, לא, תהיה הראשון. הייתי הראשון, אחריי כבר לא היה. אני אומר, אם אתה לא משתף, זה לא חוכמה שאתה תכיר בטעויות שלך. אם אתה לא תשתף אחרים, אני בעד עץ הדעת הרחב, שכולם ילמדו מהטעויות של כולם. ולכל פקודיי אמרתי כל הזמן, אל תעבדו לי עם ישבן מקובץ. תעזו, תעשו טעויות, דבר אחד, אל תחזרו לי על אותה טעות פעמיים, תמציאו חדשה.
מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
אני חושב היום שבו עמדתי מול הדלת של כתוב עליה ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, ועל הדלת ממול אבי בניהו יועץ ראש הממשלה ושר הביטחון, ואני צובט את עצמי, ואני רק בן 33, אבי בניהו הבן של לאה ויעקב, זכרונו לברכה, משכונת התקווה, מסוריה, עומד פה בפני האליל הזה, חתן פרס נובל, פקד הבא פלמח, רמטכ"ל הניצחון, ואני צובט את עצמי, אמרתי בניהו. ואבא שלי לא אהב את זה, אמר לי, אבי, מה אתה מייעץ לרבין? מה אתה מייעץ לו? לך, תהיה בסולל בו, לך תעבוד בחברת חשמל, תראה איזה קייטנות הם עושים לילדים. אבל אני חושב שזה הרגע בשבילי שהבנתי, בניהו, עשית את זה בלי תואר ראשון. אחרי זה עשיתי תואר ראשון.
אחרי זה תקנו אותך. מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
שמעון פרס. איתן הבר ושמעון פרס. איתן הבר הוא מורי ורבי בתחום הניהול של הזירה הציבורית. ראיתי, עקבתי איך הוא מחליף את האוטו ליצחק רבין. יצחק רבין היה רכב ישן, אוטו גדול כזה, שברולט גדולה. ואז את רואה בעיתון כתוב שהאוטו של רבין הרבה בטיפולים, כי הוא לפני זה שימש את אריק שרון שנסע בתלמים בחווה בשדות והקפיצים נדפקו. אחרי זה את קוראת ידיעה שהרכב התחמם במעלה הדרך, יצחק רבין יצא מהאוטו, עצר טרמפים, איזה זוג אמריקאים שסחרו רכב לקחו, לא האמינו שזהו. עד שכבר לוחצים עליו, תחליף כבר, תחליף, אז הוא בסדר, אני אחליף. למדתי ממנו המון בניסוח, באיך לכתוב נאום, איך לייצר כותרת.
איך להעביר מסר.
איך להעביר מסר. והשני זה שמעון פרס. שמעון פרס, עבדתי איתו שנה. אתן לך דוגמה. נכנסתי אליו יום אחד באמצע מבצע אינבזם. אמרתי לו, שמעון, אמר לי, כאן אחד בלילה. אמרתי לו, שמעון, שמה יש ידיעה יפה, הבן שלך, חמי, הוא טייס במסוק תקיפה. הוא כבר ביצע 16 תקיפות בלבנון ופגע פגיעות ישירות. חשבתי שזה נכון לפרסם שראש הממשלה, גם הבן שלו טייס בסיכון גבוה בסוריה ועושה תוצאות יפות. אתה מאשר? הוא לא עונה לי. הוא ממשיך לכתוב. אמרתי לו, שמעון, לא עונה. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, הוא מראה לי, כן, מה? אמרתי לו, לפרסם או לא לפרסם? הוא לא עונה לי. אמרתי לו, תגיד לי, לפרסם או לא לפרסם? מדוע אתה עושה לי זאת? אמרתי לו, מה קרה? שואל אותך. אומר, אם אתה תשאל אותי ואני אגיד לך לא, אז הציבור ימנע ממנו דבר מאוד יפה. אם אני אגיד לך כן, אתה תחשוב שלפניך אדם שמחפש לעצמו פרסומת. תפסיק עם זה כבר. למה אתה אומר את זה? לא שואל יותר. גבי אשכנזי בתקופות מסוימות הרבה לא שאלתי, יצא בסדר, את זה ככה תחיות. משמעון פרס למדתי הרבה מאוד תקשורת.
זה יכולה להיות גם תשובה לדבר הבא.
גם איתן הבר ומהרבה מאוד אנשים אחרים. אתה בסוף לומד, תראי, מה לי ולרשתות חברתיות? אני הייתי בוחר לי את הנהגים בצבא, שולחים לי נהג חדש. הייתי אומר לו, שמע, רישיון בטח יש לך, אתה יודע להכין מספר חדש לטלפון? אני לא ידעתי. אמר לי, בוודאי, תן לי נראה לך, אמרתי, עוד קבלת. יום אחד התפרצו אליי ללשכת דובר צה"ל, התפרץ אליי בחור עם רזה כזה, עם מדים תלויים עליו ברישול, רוצה להיכנס, אומרים לו בחוץ, יש דלת פתוחה ביום רביעי, אתה לא יכול, אומר לו, רוצה להיכנס עכשיו. אמרו לו, אתה לא יכול, אמרתי, חבר'ה, מה, תפסיק עם הרעש הזה, שם רגל בדלת, אתה יודע, זה רגל, כנס, נכנס בחור, יושבים העוזר והרנשית שלי בצדדים, מאוד לא מרוצים ששברתי להם את המילה. הוא אומר, אני רוצה לשבת לך בארבע עיניים, תוציא אותם. הוא תוראי, הם רב סרן וסרן, הוצאתי אותם החוצה. אמר לי, המפקד, אתה לא נותן דוגמה אישית. אמרתי לו, סליחה? הוא אומר לי, הייתי עכשיו בחוץ, במשרד שלך, הם מדפיסים לך את המיילים כאילו זה מכתב, מחזירים לך, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה לא מצייץ. עכשיו, אני חשבתי מילה, צייץ, מה, אני מקילה על הטאבית, לא יודעתי מה, אני דואת לך על 2008, 9. אין לך חשבון בפייסבוק, אין לך פליקר. אמר לי, תגיד, מפקד חיל האוויר טס, מפקד הטייסת טס? אמרתי לו, בטח, אומר לי, אתה לא טס. אמר לי, אתה חייב חשבון בטוויטר, וחייב חשבון בפייסבוק, אתה חייב לענות למיילים. כדי ללמד את היחידה, אתה לא מפקד חיל אוויר, אתה לא מפקד חיל הים, אתה לא מסתער. זה כלי נשק. וגם שתצא החוצה מאזרחות בעוד שנה, שנתיים, אתה תהיה עיוור חירש אילם. תן לי ללמד אותך. אמרתי לו, קח את הטלפון שלי, אתה אומר, אני פותח החשבון, הוא היה מאושר, פותח החשבון בטוויטר, בפייסבוק.
מי זה?
יונתן אוריך. את מבינה?
מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
אני חושב שזה תחום שברובו הוא מולד. קשה נורא ללמד אנשים לנסח. היום...
לנסח?
לנסח.
זה העניין?
לא, לא, לא.
זה האנרגיה, זה הטמפרמנט, זה...
לא, תראה, אני, שהייתי מפקד גלי צהל, א', שיניתי את המבחנים וגם בדובר צהל, נתתי משקל יותר גבוה לרעב בעיניים ולסכין בין השיניים, מאשר לשאלון שעם האמריקאי. בסדר? גם הוא. אני תקשתי למשל על מפה אילמת, שיכתבו לי איפה חצור הגלילית, הרבה קסם אותה בנגב. אנחנו יש לנו בעיה בתחומים האלה במדינה. ואני מאוד בעד המוטיבציה, אבל אני חושב שצריך להעיז ולנסות. אני אתן לך דוגמה. יש מזמן.
חצי דקה.
סיפרתי לך כבר על הדלת שלי בגלי צהל. יום אחד, קרבות ליד הדלת, אני רואה נעל של צנחן בדלת, והרלשים שלי והעוזרים שלי מתעקשים, אומרת, אני באתי מרחוק, אני רוצה להיכנס לדובר צהל. אמרו לה, את לא יכולה, צריך לתאם. סגמית, אמרתי, תכניסו אותה. נכנסה סגמית, ישבה מולי, אמרה, תוציא אותם. באותו נועל. אומרת, תשמע, אני נולדתי בנהריה, אני, אבא שלי עזב, התגרשנו בגיל צעיר, אני למדתי בקיבוץ קברי, אני נורא רציתי להיות בדובר צהל, לא שלחו לי זימון ולא התקבלתי, שלחו אותי לחיל החימוש. הייתי הכי טובה שאני יכולה להיות, הוציאו אותי לקורס קצינים. גמרתי אותו בהצטיינות, גם את הקורס וגם את ההשלמה, אני היום קצינת החינוך של בח הנחל בערד. ביקשתי להיפגש איתך כדי למצוא את מזלי אולי. לא אישרו לי, הלכתי למפקד הבסיס, לא אישר לי. לקחתי אוטובוס ובאתי, אני חוזרת מפה לכלא. אני יודעת אבל בתוכי שאני אהיה אשת תקשורת, ואני יודעת שמי שיעשה אותי אשת תקשורת זה אתה.
נו.
הוצאתי אותה החוצה, אמרתי לה, תמתיני לי בבקשה בחוץ. דיברתי עם מפקד חיל החימוש, אמרתי לו, שמע, יש קצינה, אתה לא מכיר אותה, כי זאת, אתה מתחייב לי שלא קוראים לה כלום. בית, אם אתה מאשר לי, אני לוקח אותה אליי, ויהיה לך פעם ראשונה מישהי בחיל החימוש. קראתי לה, אמרתי לה, את עוזרת שלי לבקרה ומעקב, קוראים לה מעיין אדם. את מבינה? מה רוצה לומר? תעוזה. תעוזה, החלטיות, רצון. אני לא בטוח שזה המקצוע הכי מלבב בעולם, את יודעת, אני מסתכל עכשיו על העיתונות, אני לא יודע איפה תהיה עוד 10 שנים, את יודעת, תגידי לי. אבל זה לא משנה, אנחנו ניוולד מחדש בצורה אחרת.
עד כאן, לא רק יחד, זה האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לטל במילאבי בנייהו, איש תקשורתי, עיתונאי, פרשן ויועץ לניהול משברים.
וחקלאים מעמק חפר.
וקיבוצניק.
נכון.
המון תודה.
עם הסדלים, תודה.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחד. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.